ברוכים הבאים לפרק נוסף של אותנטי אקשן. פרק שיעסוק כל כולו באחד הנושאים הכי עתיקים בתולדות האנושות. נושא שמרתק כמעט את כולנו, במיוחד את ההורים שבינינו. הנושא הוא כמובן הורות והאתגרים שהיא מביאה איתה. לשם כך הזמנתי להתארח אצלי את נטע זרד. מדריכת הורים להורות מנהיגותית, מפתחת מודל חידה, מודל פרקטי שעוזר להורים לראות בעצמם מנהיגים. עם ניסיון של יותר מעשור בחינוך מיוחד, מעבירה סדנאות להורים על התפתחות אישית אצל ילדים, בדגש על הפן המנהיגותי שתמון בכל ילד. היי נטע.
אלן, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
שאלה קצת טריקית היום.
כן, כן? שאלה קצת טריקית.
מה מזג האוויר הפנימי אצלך?
או, שאלה מאוד יפה. מורכב, מאוד קשה. מנסים לשמור על אופטימיות. יודעים שזו תקופה לא קלה בכלל. ואתה יודע, אנחנו ככה, עם עם ישראל.
פוגשת בטח הרבה מגוון של אנשים,
כן.
עם מגוון
נכון.
תחושות, מגוון תגובות
נכון,
למה שקורה.
נכון, מאוד,
מגוון
כן.
מגוון פרשנות. עם כל הכאב וההתמודדות והקושי במצב שאנחנו נמצאים, בכל אופן התכנסנו פה היום לדבר על נושא שהוא בעיניי באמת, באמת, באמת סופר, סופר, סופר חשוב, במיוחד גם מעניין,
כן.
שתמיד מביא ומציף איתו המון 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 שאלות. ואחד הדברים שמלווים אותי כמאמן, זה איך אני בעצם, ההתנהגות שלי, איך היא משתקפת אחר כך אצל הילד. במיוחד, קודם כל, כשאני מסתכל על עצמי במראה, אז איך אני מתנהג ואיך אני תופס את עצמי, לא כל שכן, אלה שמסתכלים עליי. ובפודקאסט הזה, מה שמיוחד בו, זה שאני אוהב להביא דברים מסרטים. והסצנה שהכי קופצת לי לראש, ואני מניח שרבים מכירים אותם, ודיברנו על זה, שגם את מכירה,
כן.
זה בסרט בדרך אל האושר, Pursuit of Happiness, של, עם וויל סמית והבן שלו, שהוא באמת הבן שלו.
הבן שלו, כן.
כן. שהם הולכים למגרש הכדורסל אחרי שהבן שלו קיבל כדור במתנה ליום הולדת, והם ככה מכדררים, קולים, וויל כזה קולע, לא פוגע בשום דבר, מבין, יודע על עצמו שהוא לא שחקן כדורסל ואף פעם לא היה, ואיכשהו מחתיא ככה, הוא, יש לו איזושהי הערה, בוא נגיד ככה, לא הכי בונה אפשר לומר, אבל הוא אומר לבן שלו, אני מקווה שלא תשקיע הרבה זמן פה במגרש ובכדורסל, כי כמוני בטח לא יצא ממך איזשהו שחקן מקצוען, אז אין טעם. ואז את רואה את הבן שלו לוקח את הכדור וזורק אותו ככה הצידה.
מאמין לו.
כן.
כן.
מאמין בו, מאמין מאוד למה שהוא אמר. אז הוא אומר, אז אין טעם, לוקח את הכדור, הולך ככה ליד הגדר, אורז את הכדור בסקית, ואז יש רגע של התפקחות. וויל, ג'ון גארדנר שם בדמות, ככה תופס את הגדר, בצורה מאוד מאוד דרמטית, מסתכל אל האופק ומבין את
מה שהוא אמר
ואת את גודל האירוע, אפשר לומר.
כן.
ואז הוא אומר לבן שלו, אל תיתן לאף אחד להגיד לך למה אתה לא מסוגל, מה אתה לא יכול. אתה רוצה ללכת על משהו, יש לך חלום, תתקוף אותו. אפילו לא אני,
כן.
הוא אומר.
וואו.
כן.
אפילו לא אני.
אפילו לא אני. אל תיתן אפילו לי. זה,
כן.
זאת אומרת, ועוד דבר ככה אני מקשר, יש גם שיר שאני מאוד מאוד אוהב של חנן בן ארי, ככה בקצה השני של העולם פה אצלנו,
כן.
שמדבר על, בשיר שלו, אמן על הילדים שלי, שאומר, אני מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי.
כן, שלא יקחו את הסריטות שלי.
זה נכון. קשור, נכון?
וואו, כמה שזה קשור. ואיזה כיף שיש לנו את חנן בן ארי שידייק לנו.
ואת וויל סמית גם. גם הוא התפקח, הייתה לו נקודת התפקחות.
מאוד, נכון. וזה כיף לראות שברגע אחד הם הצליחו כל כך לדייק ולזקק את הכוונה שלהם.
איך אנחנו מתמודדים עם לא להעביר את הראייה הסובייקטיבית שלנו ואת ההסכמים האלה שאנחנו לא רוצים שהילדים באמת איזה, שיקחו את הצעד שלהם, שזה כאילו...
אני חושבת, אי אפשר לדבר על הורות במשפט אחד, כי הורות היא תהליך, ואנחנו גדלים איתה. גם אנחנו כהורים גדלים איתה במהלך השנים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו, אוקיי, נולד לי תינוק, נולד לי ילד, אני הופכת להיות אימא, אז אני... אז מעכשיו אני פשוט מגדלת אותו, ופה זה נגמר. גם במהלך החיים אנחנו נגיע לתובנות, שאנחנו, ודברים שאנחנו פתאום מסתכלים ואומרים, אוקיי, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר, הזה. ואני חושבת שיש עוד משהו בשיר הזה של, חנן בן ארי שהזכרת. הוא גם מדבר על זה ש... אני לא זוכרת ממש את המילים עצמם, את הציטוט של המשפט, אבל הוא מדבר על זה שכמה טוב שהוא ישב והקשיב להם, במקום להתעקע מול המחשב או בשירותים, ופשוט ישב איתם, הקשיב לחלומות שלהם, מסתכל על הציורים שלהם, דיבר איתם, אוקיי? וכמה חשובה ההקשבה.
את מדברת על זה וקופצים לי כל כך הרבה, דברים. האמת שאני כבר, עובר, אני לא יודע מה האורך של הפודקאסט הזה יהיה. אני אומר, אפשר לדבר על זה, ואת מדברת ועולה לי נושא ההקשבה, מי בכלל מקשיב לילדים. אבל אני רוצה דווקא להתמקד בנקודה יותר, יותר, ראשונית. מיודעתנו, דוקטור ברנה בראון, הסוציולוגית הידועה, המדהימה, המהממת שיש לה, באמת אלפי שעות מחקר עם תובנות, כל כך, בשורות התחתונות אנחנו מגלים שהתובנות שלהם כל כך פשוטות, אבל באמת צריך להוכיח אותם, צריך להבין באמת מה הן אומרות באמת ומה עומד מאחוריהן. אחד מהדברים הראשונים שהיא דיברה עליהם דווקא במהלך הקורונה עוד, וזה די דומה למצב שאנחנו גם נמצאים פה עכשיו, כן, עם הקושי בלתי נגמר הזה כרגע, עם כל ההתחבטויות וה... אבל בנושא של ההורות, כן, בוא נתמקד בנושא של ההורות. היא דיברה על דבר כזה, על... היא קוראת לזה בקיצור, היא קוראת לזה FFT. לא יודע אם מותר להגיד את זה באיזה שידור, אבל היום בעצם מותר להגיד הכל. היא קוראת לזה fucking first time.
כן, יש לזה גם גרסת ילדים, אתה יודע.
יש לזה גרסת ילדים?
כן,
TFT. TFT?
כן.
אוקיי.
זה terrible first time.
terrible first time. רגע, זה נשמע מעולה, אז אוקיי, זה נשמע הרבה יותר טוב. ובעצם, כשאנחנו נהיים הורים בפעם הראשונה, אז it's fucking first time.
כן, fucking first time, yeah. נכון?
מה? דברי איתי על זה רגע.
אנחנו נהיים הורים... ואני חושבת שרק אחרי שאנחנו מחזיקים אותו ככה אצלנו על הידיים, אנחנו מבינים שהחיים שלנו השתנו.
הם השתנו באמת?
בוודאי.
כן.
ובכל ה...
לא, סתם, זה היה כזה. זה היה כאילו... כן, להרים להנחתה.
באמת, כן, הם השתנו המון.
אי אפשר להתעלם מזה.
אי אפשר להתעלם מזה. ואם זה, אם ההבנה הזאת גם מגיעה בהלה מאוד גדולה ודאגה שלא הכרנו לפני. ואז אנחנו שומעים את עצמנו שאלה מאוד מאוד גדולה, מה עושים? אופס, אוקיי, הוא נמצא פה, מה עושים? ואני חושבת שברנה בראון בדיוק מדברת על זה. מה קורה שאנחנו נתקלים במשהו שהוא הפעם הראשונה? אנחנו פה מדברים על הורות, אני מדברת על זה באופן הרבה יותר כוללני, אבל מה קורה כשאנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא הפעם הראשונה, והיא ממש נותנת על זה שלוש נקודות שאפשר ממש...
להתמודדות, שלושה שלבים של התמודדות.
לגמרי, כן.
אני חושב... אפשר לפרט לנו?
הראשונה מדברת על... על השם של הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים כן לדבר על מה שקורה לנו ולתת לדבר הזה שם, אוקיי? אני הורה, אני אמא או אני אבא.
זאת אומרת, אנחנו בעצם מנרמלים את המצב.
מנרמלים את המצב וזה עוד לפני זה. זאת אומרת, אנחנו נותנים לזה קודם שם של מה התפקיד שלי עכשיו, איך אני מרגישה עם זה עכשיו, אני מבוהלת, אני דואגת, אני לא יודעת מה עושים. אני לא, אין לי את כל התשובות, אוקיי? שאנחנו נמצאים בעצם במצב שהוא מאוד שביר, מאוד פגיע.
זה גם משהו ש... היא מדברת עליו הרבה.
היא מדברת הרבה על פגיעות. כן, היא עשתה, נראה לי כבר דוקטורט מפגיעות.
אין ספק. מחקר של איזה, לא יודע מה, 400 אלף עמודים או 400 אלף, אני לא יודע כמה בעצם.
כן, כן.
כן, הנושא של הנרמול הוא סופר חשוב. זאת אומרת, להבין את ה... באמת להבין את המצב שאנחנו נמצאים בו, במיוחד שעולות השאלות האלה שמביאות אותו, כמו שאמרת, שמביאות אותנו למצב השברי הזה. מה אני עושה עכשיו? איך אני יודע מה לעשות?
נכון.
את מי אני שואל?
נכון.
איך לעזאזל מתמודדים? נכון. וכנה, ולקרוא לזה בשם, נכון, אני הורה, אבל להצמיד לזה כמובן את ה-TFT או את ה-FFT, כאילו, it's my fucking first time.
נכון,
זה ה-first time שלי.
ופה נכנס הנורמליזציה של
כן,
הדבר.
כן, פה אנחנו מנרמלים, כי הנרמול בעצם, התפקיד שלו, הוא להוריד לנו את הסטרס, להוריד לנו את הלחץ.
לגמרי.
ברגע שאנחנו מבינים שזה first time, נכון. שזה פעם ראשונה, אז הציפייה היא הרבה פחות גדולה ממה שאני אמור לדעת.
נכון.
אז אני לא כזה יודע, וזה בסדר שאני לא יודע. אז זה השלב הראשון. אני הורה בפעם הראשונה.
אני הורה בפעם הראשונה. אני מנרמל את זה בזה שאני מבין שזאת הפעם הראשונה. אנחנו גם חיים במין דור כזה שאמור לדעת הכל.
זה, וואו. העלית את סף הלחץ, רגע.
לא, אז אני, להפך, אז אני אומרת, רגע, יש פה פתרון. נורמליזציה, לנרמל את זה, להגיד, אני לא יודעת הכל. ואני אתקל בעוד דברים בחיים שלי עם הילדים שלי שאני לא יודע איך להגיב ומה לעשות, אוקיי? אנחנו מדברים פה על המלחמה שקורית עכשיו בחוץ.
כן.
שזה לא קורה גם בכל חברה, קורה אצלנו.
זאת אומרת, תרבויות שונות, התנהגויות שונות.
לגמרי.
כן.
אז אנחנו לא תמיד נדע מה להגיד, וזה חשוב לדעת, כי אנחנו חיים בדור ש... כאילו הכל נמצא זמין באינטרנט, אז אנחנו צריכים לדעת, ואנחנו, לרובנו כבר יש תואר, לפחות תואר אחד, אז אנחנו גם מלומדים מאוד, אבל האם זה אומר שאני צריכה לדעת הכל אם אני בן אדם שלומד? לא.
זאת אומרת, בעצם את כבר, את כבר בשלב הבא, את אומרת, בעצם נשים את הדברים בפרספקטיבה.
לגמרי.
זאת אומרת, זה השלב הבא שברנה ברן, דוקטור ברן מציגה לנו, היא אומרת, זה... כרוך בלהזכיר לעצמנו כל הזמן את המצב שאנחנו נמצאים בו, יכול להיות חס וחלילה גרוע יותר,
כן.
אבל בסך הכל, בסופו של דבר זה בפרספקטיבה, אני רק בפרסט טיים שלי, אני לא צריך לדעת, כמו שאת אומרת, לא צריך לדעת הכל,
נכון.
ועוד יהיו מקרים שאני לא יודע.
נכון.
נכון שהיום, איך את אומרת, בהמשך למה שאמרת לגבי העניין הזה של הכל פתוח בפנינו ואנחנו דור שכביכול... יכול או צריך לדעת הכל, אז גם הכל פרוס בפנס. זאת אומרת, בעצם אני תמיד יכול ללכת לשאול היום את המומחים. היום יש מומחים, דיברנו בחוץ, על איך התפתחה, בעצם הנושא, איך התפתח נושא ההורות.
הפסיכולוגיה התפתחותית.
באמצעות הפסיכולוגיה התפתחותית, שחקרו את הנושא הזה, כי פעם לא חקרו, אז סיפרת לי גם כן שהדברים בעצם עברו מדור לדור, פשוט דפקו בדלת אצל השכנה, או אצל הדודה, או אצל הסבתא, ומה עושים עכשיו. אז היום יש פתרונות קצת יותר מוחכמים, מלומדים. היו הרבה מאוד ששיתפו איתנו את המחקרים שלהם, וטוב שכך, ככה עושים בעצם התפתחות. אז הפרספקטיבה, זה השלב הבא.
כן.
ובעצם השלב האחרון זה ה-reality check, בדיקת המציאות.
נכון,
איפה אני...
הרף של הציפיות.
כן, בדיוק, הרף של הציפיות.
כן, שבהם בעצם... אני רגע מנמיכה ציפיות, ואני לשנייה אחת נמצאת שם עם עצמי, ובודקת מה אני יכולה לעשות כרגע במקום שאני נמצאת בו, בלי לחשוב יותר מדי קדימה איפה אני צריכה להיות ביחס ל, אוקיי? כי כולם יגידו לי, את צריכה לעשות את זה, ואת צריכה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעשות ככה, וזה וזה, ונורא מלחיצים אותי, ומה יקרה אם אני לא אספיק לעשות את כל הדברים שאומרים לי עכשיו, ומה יקרה אם אני לא אצליח לעשות את הדברים שאומרים לי עכשיו, אוקיי?
פה נכנס גורם שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליו בהרבה הקשרים אחרים, וזה נושא של השליטה. אנחנו גם לא יכולים לשלוט בהכל.
לגמרי.
נכון?
זה כל כך חשוב שהורי ידע לדעת, סליחה, שידע מתי לשחרר.
כן.
ולהבין שאנחנו לא שולטים בשום דבר. גם, ואני אגיד את זה, גם לא בילדים שלנו, בטח לא בילדים שלנו. אנחנו לא שולטים עליהם. היחיד שאנחנו יכולים לתת להם ולעשות בשבילם זה להשפיע עליהם.
זה משפט שהמורה שלי, טוני רובינס, מאוד מאוד אוהב להגיד.
או, מעולה. דווקא טוני רובינס אני פחות מכירה, שמעתי את השם הרבה.
אוקיי. אז הוא באמת אחד האנשים הכי נחשבים בעולם בתחום האימון וההרצאות של ההתפתחות האישית וכן הלאה. העביר כבר כמה מיליונים, זה הוא המורה שלי, אצלו למדתי, והוא אומר שבכל מערכת יחסים, לא משנה אם זה הורי ילד, או מערכת יחסים זוגית, או לא משנה מה,
כן.
אין לך יכולת לשלוט.
נכון.
המקסימום שיש לך יכולת, זה להשפיע.
נכון.
ואיך אנחנו משפיעים?
יש לנו שק.
כן. קודם גם דיברת, על זה שאיך שאנחנו, נהפכים להיות הורים, אז השתמש במילה דאגה. אבל זה גם קשור לשליטה. אז למה באופן אוטומטי אנחנו דואגים?
שוב, אני חושב, קודם כל, זה טבעי מאוד לדאוג. בכל זאת. זה הדבר הכי חשוב ויקר שעשינו בחיים שלנו, אני חושבת. העובדה שאנחנו מצליחים להמשיך במשך דורות, ואנחנו יוצרים משפחה, אז זה טבעי מאוד לדאוג לילדים שלנו. כי אנחנו גם דואגים לדור ההמשך. ואם אני דואגת באופן פרטני לאותו ילד, אני גם דואגת אחר כך לנכדים שלי, לנינים שלי, לדורות שיבואו אחר כך.
את מתחברת למילה דאגה?
אני מתחברת למילה דאגה מתוך מקום שאפשר למצוא ממנו פתרונות. זאת אומרת, לא דאגה שמכניסה אותי אחר כך לחרדה, ואני לא מצליחה להשפיע על המצב או להשפיע על האחרים, אוקיי? כי אני כל כך בתוך הדאגה שלי עכשיו, אוקיי? אני מתחברת למקום של דאגה, זה טוב לדאוג, אני חושבת שכל רגש הוא חשוב מאוד, זה טוב לדאוג מהמקום של, אוקיי, עכשיו אני דואגת, אני רושמת לעצמי מה מדאיג אותי, ואיך מפה אני מצליחה למצוא את הפתרונות היעילים כדי שיקדמו אותי, אוקיי? ברגע שהדאגה היא כזאת שלא...
זה דאגה מקדמת?
אפשר להגיד,
כן.
או יותר נכון, ברגע שאני מגלה שהדאגה לא מקדמת...
לקחתי את זה ממקום אחר שאני אוהב להשתמש בזה, מהנושא של כישלון.
כן.
אבל אם אנחנו נכשלים קדימה, אז בעצם אנחנו משתמשים בכישלון וזזים איתו הלאה.
כן.
אותו דבר בדאגה, זאת אומרת, זה לא דאגה שמביאה לנו את הנושא של התקיעות והפריז וכן הלאה.
נכון.
אלא את אומרת, אני לרגע חושב על זה, או לרגע אני חושבת על זה, דואגת לרגע, ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, what's next?
נכון.
מה אני עושה עם זה? נכון. ברמה הפרקטית ממש?
לגמרי, לגמרי ברמה הפרקטית. ואם אני ממשיכה לדאוג לזה, מזה, אז אני צריכה אולי להתייעץ עם אנשים ולראות מה, למה הדבר הזה מדאיג אותי, כל כך.
למה הדבר מדאיג אותי, או למה אני בעצמי דואגת?
אני חושבת ש... יש דברים שמדאיגים אותנו, ולכן אנחנו דואגים. אוקיי, אפשר להיכנס לזה לתוך איזה. האם אני בן אדם שדואג כל הזמן?
את עוסקת הרבה בעולם המנהיגותי, את פיתחת איזשהו מודל שנקרא חידה, עם עין בסוף.
כן, חידה.
חידה, ראשי תיבות.
חזון,
יוזמה,
דוגמה אישית ועידוד.
יופי, אז אני רגע אלך על העניין של הדוגמה האישית. אם אני בן אדם דואג, אוקיי? איך זה מתחבר לנושא הזה של הדוגמה האישית? מה אני מעביר הלאה? מה אני מנחיל הלאה? איך אני שורט את הילדים שלי?
אז אני לא הייתי...
בפרפרזה לחנן בן ארי.
אני לא הייתי לוקחת דווקא מילה אחת שמגדירה אותי כבן אדם דואג, אוקיי? כי אני הרבה דברים. ואני כן הייתי לוקחת את החוזקות שבי, ומכירה בחוזקות שבי, כדי שאני אוכל להעביר אותם לילדים, אוקיי? דוגמה אישית זה לא משהו שאני עושה עכשיו כדי ללמד את הילד איך עושים. אלא משהו שאני עושה באופן כללי בבית, לצורך העניין, והילד כל הזמן עוקב אחריי. הילדים שלנו בסוף לומדים מהמעשים שלנו, אוקיי? הם לא קוראים לזה דוגמה אישית, הם פשוט מסתכלים על אמא ואבא.
לי פעם מישהו אמר, לימד אותי את המשפט, שאל תפחד ממה שהילדים שלך שומעים, תפחד ממה שהם רואים.
נכון מאוד, נכון, ממה שהם רואים שאתה עושה. מאיך שאתה מתמודד עם דאגה, ולאו דווקא דואג. זאת אומרת, אם אתה דואג זה בסדר, איך אני מתמודדת עם הדאגה עכשיו? איך אני מתמודדת עם מה שקורה בחוץ עכשיו בכל מה שקשור למלחמה? כי זה FFT, אוקיי? זה חדש לכולנו.
זה וואחד FFT.
כן, נכון, אנחנו לא מכירים.
כאילו יש פה דורות שחוו מלחמות, אבל לא נראה לי שכזאת. לא נראה לי שכזאת. במיוחד עם התעודה והעוצמה שמה שקרה.
גם, אתה יודע מה, זה קטע. גם אלה שחוו מלחמות, אני דווקא הלכתי לשאול אותם, את הדור היותר מבוגר שכבר חווה מלחמות. מה עושים? אני דואגת, מה עושים, אוקיי?
כן,
ובסוף כולם אמרו לי את אותו דבר. עם ישראל חזק. עם ישראל ינצח. אנחנו כבר למודי מלחמות. אנחנו למודי פוגרומים.
ובכל אופן, בואי רגע נחזור לנושא שלנו. אנחנו בכל אופן צריכים ככה...
לדבר על מנהיגות.
גם לדבר על מנהיגות, וגם לתת למאזינים ולצופים פה של הפודקאסט, קצת איזה שהן תובנות איך להעביר את המסר. איך להעביר את המסר הלאה? בואי, זה וחד מסר. זה להעביר מסר קשה כזה...
אז אני אגיד לך.
לילדים...
נכון.
עד גיל ה-10, בוא נגיד ככה, בוא נגיד בגיל אולי 16-17, גם שם יש המון המון פגיעות.
אנחנו צריכים...
שם עוד יש כבר איזושהי סוג של התפקחות.
אנחנו צריכים קודם כל להכיר את הילדים שלנו, להבין להבין מה מתאים להם, כי לא לכל ילד אני יכולה להגיד את אותו הדבר.
אני חייב שתחדדי את הנקודה הזאת, זה נראה לי הנקודה הכי חשובה.
מה זה להכיר את הילד?
כן, לא מה זה להכיר את הילד, בכלל מה שאמרת כרגע, זאת אומרת, קודם כל, אין שטנץ. נכון? אין שטנץ.
אין שטנץ.
אין איזשהו פתרון מס פרודקשן כזה, שהנה בוא נוריד מהזה, זה מתאים לכולם.
נכון.
יש,
נכון.
יש משהו שהוא מאוד DNA, מאוד...
מאוד DNA, אז, אני אגיד לך משהו.
אז בואי רק תחדד את הנקודה הזאת.
אז אני אגיד לך משהו, אני אלך רגע אחורה, ואני אגיד את זה במיוחד להורים טריים, צעירים, אוקיי? שהופכים עכשיו ממש ברגע זה להורים. אנחנו בעבר... חיינו יותר בשבטיות, אוקיי? חיינו יותר קרובים מאוד מאוד למשפחות שלנו, ושאבנו את ההורות שלנו מבית אבא. לימדו אותנו, וזה בדגש שלימדו, איך להיות הורים. מי לימד אותנו? הסבא והסבתא, או הסבתא רבתא, לא יודעת, הדודים מסביב, אוקיי? הם לימדו אותנו להיות הורים. לאט לאט יצאנו נקרא לזה שבט, או מהחמולה, אוקיי? והתחלנו לגור...
יצאנו מהמערה.
מהמערה, כן. והתחלנו לגור לבד.
תראי את הקרודים, אתה רואה? ישר קופץ לי סרט. הקרודים, זה בדיוק שהוא אומר לבת שלו שם, כנסו פנימה למערה, והיא אומרת לו, לא, אני רוצה, זה רק השמש, אני רוצה לראות מה קורה בחוץ. לא, כנסי למה... אנחנו עושים עוול פה, נכון? בשלב הזה, כן? שאנחנו יודעים...
מה,
שאנחנו... כנסי
למערה, אנחנו עושים עוול? עוד פעם, זה אותה סצנה של וויל סמית, אתה יודע. זה בדיוק אותו הדבר מבחינתי.
זה יושב על אותו
נר. נכון. מה שקרה זה שאנחנו יצאנו החוצה, והתחלנו לגור, המשפחות הגרעיניות התחילו לגור יותר בנפרד. אנחנו רואים פחות את ההורים שלנו, ואנחנו לומדים מהם פחות. ואז התפתח גם הנושא הזה של פסיכולוגיה התפתחותית, והתחלנו...
הסבא והסבתא שומעים פה, שלא יחסו עליי.
אני מעריכה אותם מאוד ואוהבת אותם מאוד.
זה מה שרציתי שתגידי. אנחנו מעריכים את הסבא והסבתא, הם עשו עבודה... כאילו, אם יש לנו טענות אליהם דרך אגב...
לא, חס וחלילה.
לא, דווקא כן. למה? למה?
כי מכולם למדתי.
בדיוק.
נכון.
זאת אומרת, אם אני הבן אדם שאני היום, אז אם יש לי טענות כלפי ההורים שלי, אז אני צריך גם להגיד להם תודה.
על בעצם, הכל.
כי בסופו של דבר, ההתהוות של מי שאני,
נכון.
זה נבע מזה, וזה מהטעויות שהם עשו.
נכון,
ואנחנו מתקדמים,
נכון.
לומדים.
וגם ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם עושים טעויות, וזה בסדר גמור.
גם אנחנו עושים טעויות.
לגמרי, כן. נכון. אם פעם הסתכלנו עליהם כגיבורים, היום אנחנו מסתכלים עליהם כבני אדם, אבל כבני אדם שהנהיגו.
זה נקודה יפה מאוד, וואו, זה נקודה באמת.
אנחנו, אבל אני כן רואה בהם מנהיגים, הם עדיין המנהיגים שלי, גם היום, כאילו.
מכירה את השיר לאבא שלי יש סולם? השאלה אם הוא שם את הסולם על הקיר הנכון.
אתה יודע, גם אם לא...
זה שיש לו סולם, זה אחלה.
גם אם הוא לא...
בוא נגיד, הוא לא מגיע עד השמיים, אבל בפרספקטיבה של ילד, הוא כן מגיע עד השמיים, וזה בדיוק עמוד התווך, נכון? או אמא ואבא.
בכל אופן.
כן.
היום שאנחנו גרים יותר רחוק מהם, אנחנו נעזרים יותר במחקר, ויותר בפסיכולוגיה התפתחותית. כך או כך, מה שחשוב לי להעביר, זה שהורות היא לא אינטואיטיבית. לומדים אותה, אוקיי? וכשאנחנו הופכים להורים, ואומרים לנו, ואנחנו מסתכלים ואנחנו בשוק, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אפרופו נורמליזציה, זה בסדר שאנחנו לא יודעים מה לעשות, כי עוד לא למדנו את זה.
אז זה בסדר בעצם.
זה
אז
יותר...
בואי, אז כולם תירגעו, אתם בסדר, תמשיכו לעשות טעויות.
נכון.
נטע פה מלמדת אותי כמה דברים שאולי אפילו ידעתי, אבל החידודים שלכם סופר, סופר, סופר חשובים.
כן. ולמה אנחנו כן צריכים להתחבר? בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים פה על הורים מנהיגים, אנחנו צריכים להתחבר הרבה לערכים שבאנו, אוקיי? שאנחנו מאמינים בהם. ולשבת ולדבר עליהם. הורים הרבה פעמים לא עושים את זה, הם מחכים לאיזשהו משבר בתוך ההורות שלהם, או לאיזשהו ילד שעושה, נגיד במרכאות בעייתי, אוקיי? ואז מתחילים ללכת לכל מיני אנשי מקצוע וזה.
נטע, אבל זה הטבע שלנו, אנחנו רק מתחקרים כישלונות. אנחנו לא מתחקרים הצלחות.
אוקיי, אז אולי הגיע הזמן.
זה גם משהו שבעצם יכול להיות, כמו שאת אומרת, זה מושרש מקדמת דנה, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כאילו אמרו לנו, לא הצלחת, למה לא הצלחת? למה, מה קרה? איפה נפלת? איפה נכשלת? איפה טעית? ועוד אומרים את זה בנימה ביקורתית, זאת אומרת, אין לאן ללכת מפה.
למה?
הפסימיזם בהתגלמותו.
למה תמיד בא עם אצבע, אתה יודע.
עוד כן, למה, כן. למה התגרשת? למה... אבל אף אחד לא שואל למה אתה מתחתן, נכון?
כן. נכון? נכון?
למה אתה מתגרש? מה קרה? איפה הבעיה? מה עשית? איך לא התמודדתם? תן, מה?
אנחנו, נכון. אני מסכימה עם זה שאנחנו הרבה פעמים שמים לב יותר לכישלונות שלנו מאשר להצלחות שלנו. זה נכון. וגם בהורות. לצערי הרב זה קורה גם בהורות. ולכן אני חושבת שברגע שאנחנו נסתכל על עצמנו באופן, אני אומרת את זה לא קלישאתי, אלא באמת מתוך מקום שיש לנו את האחריות להעביר את כל הערכים שאנחנו מאמינים בהם לדור הבא, ולהפוך את הילדים שלנו לבני אדם יותר טובים ולחברה יותר טובה, אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אוקיי? כמנהיגים, אנחנו חייבים להסתכל על התמונה הגדולה, שיהיה לנו איזשהו ויז'ן, איזשהו חזון לאיך אני רואה את הילדים שלי בעוד 30 שנה. שם לשים את הפוקוס, אוקיי? עכשיו, יהיו קשיים, יהיו בעיות, הילדים לא תמיד יקשיבו, אנחנו נתרגז עליהם, בסדר.
אנחנו צריכים לשים את הפוקוס על איפה הילדים יהיו בעוד 30 שנה, או שאנחנו צריכים להנחיל להם את ה... את הדרך לאיך הם צריכים להסתכל על עצמם היום בעוד 30 שנה.
זה שאלה חשובה, וזה שאלה, זה אחד קשור בשני. כי אנחנו אלה שצריכים להסתכל על הילדים שלנו, כדי שאנחנו נוכל, על הילדים שלנו בעוד 30 שנה, ולראות את התמונה הגדולה, כדי שאנחנו לפי זה,
אבל איך אנחנו, נוכל איך לגדל אותם בצורה כזאת. אבל את אמרת לפני, את אמרת בהתחלה, את אמרת בהתחלה, ומאוד מאוד אהבתי, הנושא של ההקשבה, בכלל רציתי לשאול אותך, בנושא של אתגרים, מה ההבדל בעצם בין הדו, באתגרים המשמעותיים, מה ההבדל המשמעותי בעצם בין הדברים שהתמודדו הדור הקודם, או שני דורות אחורה, והדור היום. ואחד הדברים שאמרת מקודם, זה בעצם, הקשבה אמרת, וכזה, הרמתי גבה בפנים, פנימית, ששאלה, הקשבה לילדים? עכשיו, זה חייב להתחבר פה, זאת אומרת, אם אני מקשיב לילדים שלי, אז אני לא צריך לחשוב עליהם בעוד 30 שנה. אני צריך להנחיל להם איזושהי דרך, איזשהם כלים, כללים, שיוכלו הם להתמודד ולחשוב על עצמם בעוד 30 שנה.
אני לא מדברת על הקשבה, רק על הקשבה של מה הם אומרים עכשיו ברגע זה. אני מדברת על הקשבה גם לעצמי, איך אני רוצה שהדברים ייראו, אוקיי? כשאתה בונה עסק, כצורך העניין, בוא נחשוב על זה כארגון, אוקיי? אתה, יש לך עכשיו עסק משלך. אתה מסתכל 5, 10, 20 שנה קדימה, רוצה לראות איך הדברים נראים? יש לך איזה ויז'ן משלך? אתה עושה את אותו דבר עם הילדים שלך.
באופן טבעי, אה?
באופן טבעי. ואני אגיד לך משהו על זה. ברנה בראון, אגב, מדברת על זה, על הנושא הזה של מה זה מנהיג. מה זה מנהיג? איך אנחנו מסתכלים על מנהיג?
בעיניי מנהיג זה מה שגנדי אמר.
אוקיי.
אם אתה רוצה לראות שינוי בעולם, תהיה שינוי.
בדיוק.
תעשה.
אז כל אחד יסתכל על מנהיג בצורה...
אבל יש סוגים שונים של מנהיגות.
שהיא קצת שונה. אני אגיד לך את האמת, שאני בהתחלה חשבתי על מנהיגות, אז חשבתי על איש צבא, על נשיא, על ראש ממשלה.
המפקד אחריי כזה.
כן.
זה גם סוג של מנהיגות.
זה לגמרי סוג של מנהיגות. אגב, ברנה בראון הולכת וחוקרת את זה, ובסוף מבינה שדווקא מנהיגות תבועה עמוק עמוק בתוך זוגיות והורות. הכי הרבה. והיא אומרת, מה זה מנהיג בסופו של דבר? זה מדהים איך היא מזקקת את זה. מנהיג זה אותו אדם שיש בו את האומץ להסתכל על מישהו, לראות בו פוטנציאל, ולקחת את הפוטנציאל הזה ולקדם אותו הלאה. ואני חושבת ש...
שזה מתחיל בכלל...
פה ההקשבה.
מאיתנו, אבל.
לגמרי מאיתנו.
כן.
שאנחנו כאילו מתבוננים...
כאילו, הכוונה על עצמנו.
נכון.
כן.
אנחנו מתבוננים. אנחנו מקשיבים לילדים שלנו לא רק במה שהם אומרים, אלא גם במה שהם עושים, ובדברים שהם חזקים בהם, בדברים שעושים להם טוב, אפרופו לא להסתכל רק על כישלונות. אוקיי?
אז לא לבוא, כמו שאת אומרת שההורות היא לא אינטואיטיבית, אז לא לבוא עם הפרימדיטיידית, עם המחשבה שלנו איך ילד צריך להיראות ומה הוא צריך לעשות. צריך להיות, פעם אמרו שהאמא פולניה רצתה שהילדים יהיו עורך דין, עורכי דין או רופאים, נכון?
נכון.
אז לא לבוא, כמובן לא לבוא עם הגישה הזו, אלא תוך כדי תנועה עם התניית והתוויית כללים של עשו מותר.
כן.
אבל כן לתת, כן לתת להם לצאת מהקווים, כן,
לגמרי,
כן
ברור שכן.
זה הורות המאוד מאוד מאוד חדשה.
להתנסות והרבה, להתנסות והרבה. זאת אומרת, שאני אומרת, איך אני רואה את הילד שלי בעוד 30 שנה, זה לא רופא או כאלה, אלא איזה ערכים יש לו, איזה מין בן אדם הוא, אוקיי?
אז קודם כל את הולכת לבסיס, זאת אומרת,
לגמרי.
נבנה את הערכים שלו.
נכון.
והכל בשליטתנו?
הכל בהשפעתנו.
התחדה. מהר אני.
הכל בהשפעתנו, הכל בהשפעה שלנו.
כן, אבל בכוונה שאלתי אותך.
תראה.
ברור שלא הכל בשליטתנו.
נכון. אני אספר לך שנייה, אפיזודה קצרה על עצמי, אוקיי? אני הייתי תלמידה די בינונית ומטה, אוקיי? ואפשר להגיד שבסופו של דבר, לפחות בהרגשה מאוד סובייקטיבית שלי, כן? המערכת ויתרה עליי. זאת אומרת, אני נכנסתי... כשהייתי בתיכון לכיתה שנקראת כיתת מעבר, סיימתי בלי בגרות, אוקיי? והמורים כל הזמן נתנו לי תחושה שאני לא מספיק חכמה, שאני לא מספיק טובה, שאני לא אצליח, לא כדאי לך לגשת לבגרות, את לא תצליחי, אוקיי? אלה ממש משפטים שקיבלתי בעצמי מהמורים, וזאת גם אחת הסיבות אולי שנכנסתי לתוך ה... לתחום החינוך בכלל.
זה הלמה שלך?
מה?
זה הלמה שלך?
זה לגמרי הלמה שלך? זה הלמה שלי לגמרי.
בא מתוך סקרס, מתוך חוסר. מתוך חסך.
הוא בא אולי מתוך חסך.
של מישהו שיאמין בי בעצם.
לגמרי.
קרלי בך שאומר, כל ילד צריך
אחד שיאמין.
גם כל מבוגר צריך מבוגר אחר שיאמין בו. והאמת היא גם בהקשר שלנו, לפי דעתי, זה שכל מבוגר צריך גם שילד אחד יאמין בו.
אני, נכון, נכון.
סליחה אגב, שהפרעתי לך לסיפור.
לילדים אין בעיה להאמין בנו. כן, לילדים אין בעיה לסמוך עלינו, אוקיי? ברגע שאנחנו מראים להם שיש על מי לסמוך.
אוקיי. זה הם, עדיין תלוי בנו.
זה עדיין תלוי בנו, אבל הרבה יותר קל להם, זאת אומרת.
אצלהם זה בא באינטואיציה, אבל אז אם נשבר משהו.
אם נשבר משהו, אז בונים אותו, אבל הם הרבה יותר גמישים מאיתנו במחשבה.
ואם נשבר עוד פעם?
אז נשבר עוד פעם.
אם נשבר עוד פעם.
אז אפשר, אתה יודע מה אומר רבי נחמן, אתה יכול כל דבר שאתה מקלקל, אתה יכול גם לתקן. אנחנו בתקשורת...
כל עוד הנר דולק, את אומרת.
אנחנו...
זה לא הרבי נחמן. לא, אבל בטוח שיש משברים כאלה שבסופו של דבר הילד מסתכל למעלה ורואה שאין... אין על מי לסמוך.
שאין על מי לסמוך? תמיד יש על מי לסמוך. אז אני רוצה רגע... אז לא, אני באמת אומרת, אני רוצה רגע, אנחנו כאילו גולשים, אבל אני רוצה כן...
לא, אז תשלימי את הסיפור שלך רגע. בואי,
אוקיי.
בואי תגידי לאן זה הוביל הרבה בנושא של השליטה ו...
בדיוק. אז בסוף, אני באה מתוך אמונה שאסור לוותר על אף ילד. כי בכל ילד יש את היכולת שלו להנהיג, בכל ילד יש יכולת לתת מעצמו, ולשפר את החברה הזאת. ואני חושבת שהעובדה שבסוף כן הצלחתי, זה כי ההורים שלי סמכו עליי והאמינו בי. אז לא, אני אומרת, בסוף הם אלה שהשפיעו עליי הכי הרבה, כי הם נתנו לי את היכולת שלי, הם נתנו לי... מקום להיחשל, ומקום להבין מי אני, והיו לי הרבה כישלונות. אבל הם אף פעם לא באו בביקורת. זאת אומרת, הם אף פעם לא באו ממקום של, מה עשית? למה? מתי כבר?
למה? זו שאלה.
אוקיי? מתי כבר יקרה? או מתי, כאילו, אוקיי?
בסדר, אז יכול להיות שאני בראש שלי אומר לעצמי, וואלה, נטע, אחד, איזה כיף לך שנכשלת. זכית בהורים מאוד פרוגרסיביים. מאוד, תראי, בואי, ההורים שלנו גדלו על ברכיים, אני לא יודע, כל אחד מאיפה שהוא מגיע, אבל אלה לפחות שהגיעו ממזרח אירופה ושחוו מה שחוו
כן.
באמצע המאה הקודמת, היה הרבה טאבואים והיה חינוך מאוד מאוד מסוים והיה שקט ולא שיחה. לא אומר ש... לא שאני צריך להגיד, אבל אצלי בבית אולי זה לא היה כל כך ככה, אבל גם היה כל מיני טאבואים והיה... לנהל רגשות של מישהו, ואני צריך לכבד את ההורים, מה שנקרא ראה וקדש.
כן.
ואת אומרת על הקשבה, אז בואי, עד שהם הבינו שבאמת גם צריך להקשיב, זה לקח, הם עשו את התהליך.
שוב, ברור.
לקח זמן.
אוקיי, אז זה מאוד קל לנו להסתכל עכשיו ולהשוות על מה ההורים שלנו עושים, וזה, אתה יודע.
לא ממקום של ביקורת, אני רק משקף את הסיטואציה, כי היום אנחנו, ההורים החדשים, אנחנו, אני לצורך העניין, יש לי שלושה ילדים שיהיו בריאים בהפרשים מעניינים. יש לי ילדה בת 18 שתהיה בריאה, ילד בן 16 שיהיה בריא, ו... ילד בן 5,
כן.
שיהיה בריא, כן? אז זה הורות שונה לחלוטין. דרך אגב, לא בגלל ש... יכול להיות גם שהתקדמנו עם ההורות, אבל יותר בגלל שאנחנו, או בזכות זה שאנחנו גם
כן.
אנשים
שונים. אתה כבר הופך להורה שהוא גם שונים. הרבה יותר בוגר.
הרבה יותר בוגר, כן.
כן, וכל הורות היא לגמרי שונה. למרות שאנחנו חושבים שההורות שלנו היא מאוד דומה מילד לילד, היא מאוד שונה מילד לילד. זאת אומרת, לא כל ילד אנחנו מגדלים באותה צורה. מה שנשאר בסוף, וזה הבסיס, זה כן הערכים שלנו. מה שחשוב לנו להעביר לאותם ילדים, שזה המקום של הנתינה, ההקשבה, לא, להבין שכישלון למשל, זה חלק מהחיים. זה לא משהו שאני... אם אני לא אעשה אותו, אני לא אחיה, אוקיי? אני חייב לעשות אותו. אני חייב להיכשל, אני חייב לנסות דברים כדי לא להצליח, כדי לדעת מי אני, אוקיי?
כישלון כדי לדעת מי אני, זה לפגוש את עצמי שם במקום.
נכון, נכון. ואנחנו עושים את זה, אגב, יום-יום גם כהורים. כמה פעמים יצא לך ללכת לישון, כשאתה יודע שקרה איזה משהו עם אחד הילדים, ולא הצלחת באותו יום.
כן.
לא עבד לך באותו יום, לא רצית, לא הצלחת להעביר את המסר שרצית להעביר, או כעסת עליו יותר מדי, או היית עסוק יותר מדי ביצוק עליו ולהניש אותו. אוקיי? הדברים האלה קורים. מה קורה למחרת בבוקר?
It's a new day.
It's a new day. זה בסדר גם אם הוא מספיק גדול להזכיר את זה ולהגיד סליחה, ולהראות פגיעות, ושהם יבינו.
אנחנו.
כן. אני מדברת עלינו
כהורים. מדברת עלינו כהורים, כן. לרגע פספסתי. אוקיי, מותר לי.
אנחנו, לא, אני לא. אני כמי שמנהיג.
נכון שזה קשה, זה קשה לאנשים מבוגרים לבוא לילדים שלהם ולהיחשף בצורה כזאת ולהגיד להם, אני מתנצל, הטעות הייתה שלי. זה כביכול נתפס
כחולשה.
כן.
אבל אני מזכירה מה שברנה אמרה.
כן.
אומץ.
כן, אומץ ובגיעות מקרבת.
נכון.
כן.
אומץ, אנחנו צריכים אומץ כדי לבוא ולחזק את התקשורת שלנו עם הילדים כל יום ביומו. זה לא להגיד לעצמי, גם אם עכשיו הכל בסדר, אז אני יושבת.
וזה המנהיגה האמיתי בעצם.
לגמרי. כל הזמן לחפש ולראות איך אני יכולה להשתפר ולשפר את עצמי בתוך התקשורת שלי עם עצמי ועם הילד. וזאת ההנהגה. זאת ההנהגה.
אותי מעניין בהקשר הזה דווקא, ככה, זה איך משפיעה התקשורת הזוגית בעניין הזה? כי גם פה עשינו קפיצה מטאורית.
נכון.
ועדיין אנחנו נכשלים ועושים המון 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 טעויות. תפיסה של, הרי יש לנו אנרגיה נשית, אנרגיה גברית. תפיסת הבת זוג, את הבן זוג.
יש המון סגנונות.
כן. יש לא רק, אני מדבר על סגנון מאוד מאוד מסוים שהוא לא יודע אם אני אקרא לו הסגנון העתיק, אבל אם אנחנו מדברים כבר על פגיעות, אז לגבר שהוא גבר-גבר, מה שנקרא שיש לו אנרגיה גברית גבוהה, לבוא ולהיחשף ולדבר על רגשות, זה מוזר ביזר עבורו.
נכון, אני מסכימה מאוד.
ואז מה יקרה עם הילד?
אז רגע, אז תראה.
במיוחד עם הבן.
אני חושבת...
מכירה את הדברים האלה? מה אתה בוכה? מה אתה... אתה כמו תינוק? מה, אתה תינוק?
אתה ידע.
קשה לי אפילו להגיד את המשפט הזה, אבל בסדר.
זה דברים ששמענו אותם.
רגע, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
דברים ששמענו אותם, בוא, אנחנו לא מייפים את הדברים ששמענו.
אני שומע את זה גם היום.
אוקיי, בסדר. תראה.
למה אתה בוכה?
כאילו שהוא יכול להסביר למה. אני מצפה לי איזה תשובה, למה אני בוכה?
אם אתה היית מסביר למה אתה לא בוכה, אז אולי הילד שלך היה יכול להסביר למה הוא כן בוכה.
אנחנו מדברים על הורות של אנשים שבאים מתוך מקום ורצון ללמוד אותה, אוקיי? כמובן שיש הורים מכל הסוגים. ברור שיש הורים שיהיו יותר קשוחים, שיהיו יותר רכים, שיהיו יותר מפנקים, אבל אם אנחנו לא נבוא ונגיד, אוקיי, אנחנו כאן כדי ללמוד בעצמנו, על עצמנו, על הילדות שלנו, איך ההורים שלי השפיעו עליי בתור בן אדם מבוגר היום, ואיך אני רוצה להשפיע על הילדים שלי, אז אנחנו יכולים גם להתעקע אתה יודע, בלהיות קשוחים, בלהיות אנשים שאומרים לילד שלהם, מה אתה ילדה? ואל תפקה, וגברים גברים לא בוכים, אוקיי? אני רוצה להאמין שבסוף, כך או כך, כמה שאתה קשוח וזה, החברה משפיעה עליך. הילדים מרקחים אותך. הילדים משפיעים עליך.
ילדים מרקחים ילדים?
לא, אותך
כהורה. ילדים מרקחים אותך כהורה, ילדים מרקחים הורים, אוקיי.
כן. ואתה חייב להיות מספיק פתוח כדי ללמוד מהם. אוקיי?
היום, מה שעולה לי בהקשר של מה שאת אומרת, זה המילה חוצפה. כי פעם לא היה כזה דבר שנקרא טוקבק. זאת אומרת, אין לדבר בחזרה לאבא או אמא, או יותר נכון לאבא. כאילו אמא עוד קצת יותר...
גם לא לאמא.
כן, נכון, זה עוד פעם, זה תלוי באנרגיות. אבל אמא שהיה לך יותר שיחה איתה או משהו כזה, אז עוד איכשהו, כן, אבל גם שם ההכלה של התגובה שלך לא הייתה בדיוק הכלי הכי מכי.
אתה כבר ידעת מראש שלא כדאי לך להרים את הקול, והיה מין מבט כזה של...
לא רק להרים את הקול, תלוי גם מה אתה אומר.
כן, כן, כן. הם היו מה שנקרא, מושיבים אותנו במבט. אתה מכיר את ה...
כן, בן ברוך אומר את זה, אבא שלי היה מרים אותי במבט.
אבא שלי בדיוק היה, כנראה...
כאילו...
כמו אבא של בן ברוך, זה בדיוק אותו...
מה זה אתה לא? מה זה אתה לא רוצה להתקלח? זהו, זהו, כפכף.
בדיוק, זה נכון.
זה אולי במקום אחר, אצלי בבית לא היה כפכפים. גם לא דברים אחרים, האמת. אבל בהקשר הזה, זאת אומרת, בהקשר של הטוקבק, זה בדיוק העניין שלה לנהל את הרגשות. זאת אומרת, איך את אומרת, אתה יודע בדיוק מה היה מגיע, ואז אתה פשוט סותם את הפה. ואם היית אומר, אז היה נחשב חוצפה, מה אתה מתחצף?
נכון.
ולא רק אליי, אלא, אני יודע,
ולא מכבד.
סבא וסבתא, כן. ודוד ודוד ודודה.
כי כבוד, זה מאוד מאוד חשוב.
כי כבוד זה דבר סופר סופר חשוב שמנהל אותנו.
כן.
אבל היום משהו השתנה, הורים צריכים להתמודד עם אתגר מסוים.
משהו השתנה, נכון.
שהילדים יכולים?
הילדים...
לענות ולדבר, והם אומרים לך בפרצוף.
הילדים, גם אם לא יכולים, הם עושים את זה.
כן, כן. אבל הם אומרים לך, הם אומרים לך בפרצוף.
הם אומרים לך בפרצוף, ואני חושבת שאתה עדיין נמצא בדיוק באותו מקום שבו ההורים שלך היו כשאתה נפגש במקום כזה, שאתה אומר לעצמך, כהורה, מה זה, איך הוא לא מכבד אותי? איך הוא מדבר אליי ככה בלי כבוד? כי כבוד זה ערך עליון, הוא מאוד מאוד חשוב.
שאני לא אפספס אותך רגע, למי? למי כבוד חשוב?
להורים.
להורים?
בטח, שיכבדו אותם, הילדים יכבדו אותם. ברור, אתה רוצה שילד שלך יכבד אותך, אתה רוצה...
אני פחות קורא לזה כבוד, נטע. אני יותר מסתכל על היבט היררכי. זאת אומרת, יש הורה שעבר כמה דברים בחיים שלו כבר, זאת אומרת, רק אתמול אמרתי לבן שלי באיזושהי שיחה, מאוד על הכיפק, כן? שאתה ילד או מתבגר, כן? בן 16, אני הורה, אני מבוגר, אני הייתי ילד, אני הייתי גם, אני גם מבוגר, ואתה רק עדיין ילד. זאת אומרת, מבוגר לא היית, זאת אומרת, הפרספקטיבה שלך היא רק מההיבט של הילד.
ואיך הוא קיבל את זה?
הוא קצת ניסה ככה לעמוד על הרגליים האחוריות, אבל בסוף הוא הבין שיש התפתחות. זאת אומרת, כל גיל, כל רגע מביא איתו משהו.
אוקיי, זה מבורך שהוא הבין את זה. לא כל הילדים מבינים את זה ככה. אורות היא...
יש.
כן, לא, באמת אני אומרת. כן. אז כל הכבוד לך שהצלחת להעביר לו את המסר הזה.
לנו כהורים, לאשתי ולי.
לכם, לגמרי. זה חשוב מאוד מה שאמרת עכשיו בנושא, בקשר לזוגיות. כי הורים, כי ילדים, הורות זה מקצוע מאוד כפוי טובה, אוקיי?
וואו, רגע, אני נשען אחורה, את אומרת פה כמה דברים, הורות זה לא אינטואיטיבי, הורות זה, אני לוקח צעד אחורה.
כי ילדים לא תמיד יבינו את המאמץ שאתה עושה עבורם. הם לא תמיד יראו את זה. אתה מכיר את המשפט הזה, עד שלא תהיה הורה לא תבין? שתגדל תבין?
לגמרי.
אז זה בדיוק שם. הם לא תמיד רואים את התובנות שלך מהחיים. מעבר לעובדה שבגיל ההתבגרות הם גם לא רואים אותך מגניב במיוחד, אז למה להקשיב למישהו שהוא לא כזה מגניב, אוקיי? אבל שוב, זה עוד שלב התפתחותי שהם עוברים. אז אנחנו לא תמיד מצליחים להעביר את המסר הזה באופן טבעי, כי הם לא תמיד שם להקשיב לנו, כי הם לא רוצים להבין את המקום של המבוגר, כי הם עסוקים בהתפתחות שלהם.
הם עסוקים בלהבין את עצמם בעיקר.
נכון,
בעיקר.
נכון, נכון.
לרוב אני נתקל בזה שאנחנו מסבירים דברים לילדים, ואתה באמת משתדל להיות הכי ברור, לרדת לגובה עיניים, ולהסביר להם כמו לילד בן 7, או מה שזה לא יהיה, ובצורה פשוטה ביותר, ושנייה אחרי שאתה מסובב את הגב, הבנת שהם הבינו 180 מעלות מה שאתה רצית להסביר.
גם הם הבינו טוב מאוד, גם הם הבינו טוב מאוד, הם באותו רגע, כמו שאמרנו, הם עסוקים בלהבין את עצמם. ולכן כשאנחנו חושבים על, וואו, אוקיי, אני כרגע הסברתי, או אמרתי, או צעקתי, או הענשתי,
אבל רגע אמרתי לך.
והוא עדיין לא מבין אותי ולא מכבד אותי, אוקיי? זה לא כי הוא לא מכבד אותי. זה לא כי הוא לא אוהב אותי או רוצה להקשיב לי. זה כי הוא מאוד מאוד עסוק כרגע בעצמו, ואתה קצת מפריע לו.
וואו, עוד נקודה, עוד נקודה סופר סופר מעניינת. אז הורות זה לא אינטואיטיבי. מה אמרנו שם באמצע?
הורות היא
כפויית. כפויית.
כן, זה מקצוע כפוי טובה.
ומה שאמרת עכשיו?
התפתחות אישית, אנחנו לא...
לא, אנחנו בעצם מפריעים לילדים שלנו.
לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים אנחנו צריכים לקרוא את זה.
אנחנו רק מפריעים להתפתחות האישית שלהם, שהם מרוכזים.
לפעמים אנחנו צריכים לקרוא את זה ולהבין שאנחנו כרגע לא צריכים
להיות שם. נראה לי שיש אנשים שיחשבו שאנחנו מדברים שטויות פה. תשמע, אבל אם אני רגע חוזר לעניין של הכבוד, שזה גם נושא שבאמת באמת אני מתעכב עליו לא מעט, אנשים שבאים אליי עם ערכים, עם ערך אילאי של כבוד, אני חושב שכבוד זה עניין של אינטרפטציה בלבד. זאת אומרת, זה פרשנות שלך לדבר הזה. הילד אמר משהו, הוא לא מכבד אותי. אני יכול להגיד עוד מלא דברים באותו הקשר.
כן.
כמו שאת אמרת.
נכון.
זה מה שבא לו היה באותו רגע להגיד.
נכון.
על זה הוא חשב כרגע. זו ההבנה שלו. זה לא אומר שהוא לא מכבד אותי. אני כן חושב על ה... מה שנקרא, על הקו הדק, על הפיין ליין הזה בין הוא התחצף עכשיו, והוא שובר לי את ההיררכיה, ובעצם זה שאני אגש אליו אולי בעמדה יותר רכה, אני כאילו יכול שובר לעצמי את ההיררכיה. זאת אומרת, אני בעצם עושה לעצמי, אבל זה לא באמת נכון.
זה לא באמת נכון.
זה לא באמת.
זה נכון מה שאתה אומר, שזה לא באמת נכון.
לא, אבל אני רוצה שאת תסבירי לי, אני רוצה שאת תסבירי איך פותרים את האתגר הזה, זה עוד אתגר.
נכון.
אני שם בפנייך הרבה אתגרים, אל תיחסי.
לא, הכל בסדר. אוקיי, מה הייתה השאלה עוד פעם?
דיברנו על העניין הזה של הקו הדק, והשבירה שלה, בזה שאני ניגש לילד בצורה יותר רכה, האם באמת אני מכשיל את עצמי, האם אני שם לעצמי רגל ושובר לעצמי את ההיררכיה, בזה שאני ניגש אליו כמו חבר, ולא כמו אבא עכשיו. זאת אומרת, אני אבא או אני הקובע או אני... אז אמרתי, הנה, קח את זה ככה.
אז אני רוצה לחזור עוד פעם לנושא הזה של שליטה והשפעה, אוקיי? כי כשאני אומרת לילד מסוים, אתה תעשה מה שאני אומרת. כי אני מחליטה. אני אומרת לך עכשיו מה לעשות. אוקיי? בצורה, גם בטון הזה, המאוד מתנשא. כאילו עכשיו, אני החלטתי. אתה תעשה מה שאני אומרת. מה יד לומד? מה הוא ילמד בסופו של דבר?
אסור להגיד את זה אף פעם, אני חוטא בזה לפעמים. מה, אני חייב לומר.
לא, רגע. זו שאלה חשובה מה שאתה אומר. אין דבר כזה אסור להגיד אף פעם. אנחנו אומרים דברים, אנחנו טועים, אנחנו מבקשים סליחה, כי אנחנו חלק מאלה שמשפיעים על הילדים שלנו, ואנחנו בונים תקשורת יומיומית. אוקיי? להגיד, אף פעם אל תגיד לילד ש... אף פעם אל תקרא לו נסיך, כי... אוקיי? זה לא נכון להגיד. אפשר להגיד דברים, ואפשר גם להגיד, אוקיי, טעיתי. אבל, שוב אני חוזרת, אם אני באה מתוך מקום של שליטה, הילד לומד לפחד ממני. הוא לא ירצה לתקשר איתי. הוא לא ירצה לדבר איתי יותר מדי. הוא בעתיד גם, לא, גם יפחד לשתף אותי, כי אני כל כך ביקורתי וכל כך שתלטן. אוקיי? ככה הוא
פחות רואה. ופה זה כבר לא מנהיגות.
ופה זה כבר לא מנהיגות.
כי אם אין לו בחירה, נכון. בעצם, והוא רק פועל מפחד,
נכון.
אז זה כבר, לא, זה כבר לא מנהיגותי.
נכון. אני רוצה להשפיע. אני רוצה להשפיע. איך אני משפיע? יש בינינו ריב? אפשר להפסיק אותו. אפשר להגיד, תקשיב, אני עכשיו לא, אני לא יכולה לדבר על זה. זה יותר מדי בשבילי. נרגע, נחזור לדבר על זה. הוא יתחצף, נרגע, נחזור לדבר על זה. אנחנו לא ניכנס כל אחד לחדר שלו ונשאר מבוצרים בדעות שלנו. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נעבוד על החיבור של התקשורת הזאת. ובסוף נחזור ונדבר על מה שהיה.
זה זורק אותי לעניין של זוגיות.
נכון.
זאת אומרת, גם אם הזוג מתנהל ככה,
לגמרי.
זה הילד לומד. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם מתנהלים ככה כזוג, וכל אחד הולך לפינה שלו ושוברים את הכלים לא משחקים,
כן.
אז הילד רואה, הילדים רואים את זה.
הילד לומד מדוגמה אישית, וככה הוא לומד להתווכח, נכון? ככה הוא לומד להתווכח, ככה הוא מבין שתמיד יש צד אחד שצודק. תמיד יש צד אחד שצודק.
צריך ללמוד לריב.
צריך ללמוד לריב. צריך ללמוד להתחבר אחרי הריב. אוקיי?
זה מעניין.
צריך ללמוד לשים את האגו בצד.
לא אמרת כלום.
לא אמרתי כלום.
לא אמרת שום דבר. זרקת את זה, בום, פצצה פה,
כאילו כמה זה קל.
את חושבת שאני לא אמור להתייחס לזה.
מה זה, כמה זה קל לשים אגו בצד, מה זה השטויות האלה.
בטח, נו.
אבל כן, אנחנו ככל שנתרגל את זה, ככל שנתרגל את זה, אנחנו גם נדע להגיד, לנשום עמוק, ולהגיד, אוקיי, מה חשוב לי יותר? האגו שלי, ועכשיו שאני לבד מבוצר בדעתי, או המשפחה שלי? שאני חייב תמיד לעבוד עליה, בכל החיים. לא רק עד גיל 5 או עד גיל 18.
יודעת מה יכול לעזור פה? וזה בכלים האימוניים שלי כרגע, mm-hmm. לא בהדרכת הורים. אם יש משהו שלמדתי גם בתהליך הלמידה שלי וגם בתהליך הפרקטיקה שלי, זה שבכל קונפליקט יש משהו אחד שאפשר להסכים עליו.
Mm-hmm.
וזה על המסגרת. על המסגרת, זאת אומרת, אנחנו פה במסגרת משפחתית, זוגית, הורית.
Mm-hmm.
דרך אגב, אמרתי את זה בכוונה ככה, כי אני חושב שכל אחד הוא תחום בפני עצמו, נכון? שיש זירה ויש זה תחומים משיקים ומשלימים וכן הלאה. יחד עם זאת, כל תחום פה, יש זוגי שצריך לנהל את הזוגי, שצריך לעבוד פה, יש את ההורי,
נכון.
ויש את המשפחתי. שזה...
נכון. נכון?
כל תחום.
יש גם את האישי שלי.
כן, אבל אני מדבר איתך ברמת המערכות יחסים האלה. אז באמת...
למצוא את המסגרת.
כן, העניין של המסגרת זה להבין באמת על מה אנחנו כן מסכימים. מה אנחנו כן מסכימים? אנחנו מסכימים על זה שאנחנו פה בשביל לנהל זוגיות טובה. אנחנו פה כן בשביל... לאהוב את הילדים, וכן לתת להם את הכלים, ולהיות הורה טוב, בהגדרה. עוד פעם, מה זה הורה טוב? יש שיחה ארוכה על זה, כן? אבל בכל אופן, כן להקנות את הערכים שאת מדברת עליהם. וכן, אנחנו משפחה, וזו המסגרת. ואם אנחנו נכנסים לכל קונפליקט, דילמה, אתגר, מתוך חשיבה של רגע לנשום, ולצעוד רגע אחורה, ולחשוב על המסגרת, אז אולי אנחנו נוכל לעבור מקשיבים יותר, רכים יותר, מכילים יותר, וכן הלאה.
בתנאי שאנחנו לא באים כועסים.
ישר מציבה תנאים. כן, אבל אני לא חושב שאפשר לבוא כועסים אם אנחנו רגע חושבים על מה אנחנו רוצים לקיים. כי אנשים באים כועסים ממקום של מה לא מתקיים.
נכון.
מה לא בסדר. איפה כשלנו? למה אתה עושה את זה ככה? אמרתי לך לעשות אחרת, אמרתי לך, או היא אמרה לי, וכן הלאה. זאת אומרת, לא פונים אל האתגר ביחד, אלא זה כביכול הופכים את האתגר ל... האתגר הוא חיצוני, נולד ילד, נולד ילד, נכון? אמרת, החיים משתנים, נכון? נולד ילד, ועכשיו הבעיות, או האתגרים, זה לא בעיות, הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, האתגרים שנעמוד בפני וכן הלאה, זה אנחנו כזוג.
נכון.
זה לא אני מולך.
נכון, נכון. וכמה זה חשוב, כי זה קורה כל כך הרבה, עם כל כך הרבה משפחות גם, שאני בסוף מנסה לגרום לצד השני, לבן הזוג, להקשיב לי, שיעשה מה שאני אומרת, כי הדעה שלי והתפיסה שלי היא יותר נכונה מהתפיסה שלו.
זה okay. מסוכן מה שאתה אומרת.
אבל זה נכון, זה קורה.
זה קורה?
זה קורה.
אבל הפתרון של זה הוא...
הפתרון הוא להבין שיש קונפליקט, אוקיי? Okay? וכל תפיסה היא תפיסה נכונה, ואיפה אנחנו מתחברים בתוך הקונפליקט הזה, ומבינים ביחד מה טוב לנו, ולא אחד משכנע את השני מה יותר טוב. אז הפתרון... זאת אומרת, לא להתנצח במקום הזה. הפתרון מה?
הפתרון הוא בהקשבה.
הוא בהקשבה.
בעצם רגע לעצור שנייה, להקשיב לצד השני.
נכון.
להבין מה הוא אמר.
נכון.
לעצור, להבין, ואז לדבר.
נכון, ויכול להיות גם שלא נצליח לעשות את זה לבד, וזה בסדר. אוקיי?
צריך אולי מדריכת הורים.
צריך מדריכת הורים, צריך, כן?
ילד זוגי.
צריך טיפול זוגי.
צריך לאמן, נכון? צריך פסיכולוג.
נכון, צריך איש מקצוע, צריך איש מקצוע. ופה אנחנו חייבים להבין שזה בסדר ללכת לאיש מקצוע היום.
בהקשר, יש בעצם, יש לי שתי שאלות בהקשר של התקופה הנוכחית, ובכלל אתגרים, היום האתגר הוא מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שזה יושב על אותו נרב, על אותו מערכת הפעלה, נקרא לזה, עצבית, של התמודדות עם, עם, עם אתגרים בחיי היום-יום. אבל היום האתגר הוא גדול, לדבר על, 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 עם ילדים, על נושאים קשים כמו מלחמה, כמו חטופים, כמו הרוגים, שזה נושאים בשבילם, זה לא terrible first thing, כאילו כן. first time, אלא זה באמת...
סוף העולם.
זה קשוח, מה, אנשים מתים? כאילו מה,
אנשים מתים, אנשים חטופים.
אני לא בטוח שהם מבינים, בגיל מסוים לא חושב שהם בכלל מבינים את המונחים.
נכון.
אחר כך שהם מתחילים להבין את המונחים של מוות וכן הלאה, אז זה הופך להיות עוד יותר קשוח.
אני אספר לך סיפור קצר. אתמול נסעתי לאחד הקיבוצים להעביר איזושהי פעילות מאוד נחמדה.
לא אמרתי שאת גרה באשקלון, יאללה.
אני גרה באשקלון.
וואו. אני הכי מטווחת, ואת ממש אמיצה. את ממש אמיצה, ושאת גם בוחרת לא לצאת משם.
תודה רבה. באמת. אני באמת לא רואה בזה כזה אומץ, אבל אוקיי, זה הבית.
כן, אני יכול להבין את זה. ויחד עם זאת עדיין זה אומץ, כי לבחור להישאר שם בזמן כן. שזה, אתה חוטף טילים day in, day out.
יש הרבה, הרבה מה לעשות בשעת משבר.
ברור.
יש הרבה מה לעשות. אז,
לא, אבל קטעתי אותך, כן. אז יאללה, תחזרי
אז
לסיפור.
אז הייתי באחד הקיבוצים. כן. העברתי שם פעילות לילדים, וחלק מהילדים הם ילדים שהתארחו באותו קיבוץ ספציפי והגיעו מעוטף עזה. ואחת הילדות שם, ילדה בת 8, אנחנו מכינים כל מיני, אתה יודע, הצמידים האלה וזה, והיא מספרת לי שהיא הגיעה מאחד הקיבוצים והחברה הכי טובה שלה חטופה בעזה. וזאת מציאות...
הילדה מספרת בת 8?
הילדה מספרת לי בת 8. וזאת מציאות, אפרופו FFT, אתה לא יודע בכלל איך להגיב לילדה בת 8 שמספרת דבר כזה, שיודעת מה זה בכלל חטופים. ושנייה אחרי זה, באה ילדה אחרת בגיל שלה, שהיא מהקיבוץ. היא מהקיבוץ עצמו, והיא לא מכירה ולא יודעת מה זה חטופים וכו'. ואנחנו מנסים, והיא שואלת אותנו, למה אנחנו מכינים דווקא צמידים בצבע צהוב? עכשיו לך תסביר לה שאנחנו מכינים את זה להיות הזדהות עם החטופים. אוקיי? היא גם ילדה בת 8. לה אין חברים, תודה לאל שנחטפו. אתה מבין שיש פה שני עולמות שמבינים אחרת לגמרי את המציאות.
אז תני לי את האסטרטגיה שלך בעניין הזה. ותעזרי לצופים ולמאזינים שלנו. כן, אני חייב פה כלי אקשני אמיתי.
אוקיי, אקשני אמיתי.
כן, זאת אומרת, תני לי את ההתמודדות.
אז מה ש... אוקיי, אז מעבר להקשבה, ואחרי שהקשבתי לה, ולא דיברתי אגב, נתתי לה פשוט לדבר ולהוציא את זה החוצה, אני רוצה... אני הייתי עניינית. זה העניין. אתה פשוט הופך להיות מאוד ענייני. אתה מכיר את הסביבה שבה אתה חי, את הילדים שאותם אתה מגדל. אני הלכתי עכשיו למקרה קיצון שנמצא, אתה יודע, שילדה שחוותה את זה, אבל רוב הילדים לא חוו את זה, אוקיי? אני מדברת על ילדים שגרים במרכז הארץ, יודעים שיש מלחמה. אנחנו לא חייבים לספר להם את הכל. אנחנו נספר להם כן את מה שהם באים לשאול. וזה חשוב. כשהם באים לשאול אותנו מה זה המלחמה ולמה קורית המלחמה, אנחנו נגיד להם בצורה מאוד עניינית, אני מדברת פה על ילדים קטנים יותר, אוקיי? מאוד מאוד עניינית. כן, יש מלחמה, הצבא שלנו נלחם, הצבא שלנו חזק, ואנחנו ננצח במלחמה הזאת. זו תקופה קשה, היא קשה גם לנו כהורים. זה בסדר להגיד גם לאותו ילד, אמא או אבא, לפעמים גם קצת חוששים, מפחדים, ועם זאת סומכים על המדינה שלנו. סומכים, יש על מי לסמוך. ולתת לילד ביטחון.
זאת אומרת, אסטרטגיית תקווה. את נותנת לו, נותנת לו את התקווה ונוסחת בו את הביטחון.
חד
אומרת,
משמעית.
אני סומך על המדינה, אז גם אתה, גם אתה,
אתה יכול.
יכול
לסמוך על המדינה, ומעבר לזה, זה בתמונה הגדולה, בתמונה הקטנה יותר, זה כשקורה משהו, אני פה לשמור עליך. אני פה להיות איתך. יש הזקה, אנחנו עכשיו, בוא נעשה תרגיל. לאן הולכים? לאן הולכים כשיש עכשיו הזקה? אנחנו לא צריכים לרוץ, אנחנו לא צריכים להיכנס לפאניקה, אוקיי? אפשר להיות מתוח, אפשר להילחץ, אפשר לפחד, אפשר לשאול שאלות. אנחנו לא, אבל אנחנו כן נלך בצורה רגועה, ואני פה לשמור עליך. ואם אתה עכשיו בבית הספר, כי אנחנו יודעים שבתי הספר חזרו איש, אז יש שם איש ישמור עליך. המורה שומרת עליך. השומר בכניסה לבית הספר שומר עליך. המנהל, המנהלת שומרים עליך. יש תמיד מבוגר ששומר עליך, ואתה יכול לגשת אליהם במידה ואתה מרגיש פחד ולדבר על זה. זו תקופה, עכשיו אני אומרת בינינו, אף אחד לא מכיר את התקופה הזאת. אף אחד לא יודע. אוקיי?
אבל אז... אנחנו כן יודעים איך לתווך לילדים
אתגר. לתווך לילדים כן.
זה בעצם מה שאני שואל, איך אנחנו מתווכים לילדים אתגרים?
לתווך לילדים.
כמובן יש סדרי גודל של אתגרים.
נכון.
אני בעד לתווך, זאת אומרת, בכלל, מההתחלה, לדעת, לתת לילדים את הכלים להתמודד עם אתגרים קטנים, 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 אבל כל הזמן לתרגל את ההתמודדות הזאת ולתווך להם התמודדות יותר קטנה, וכשיגיע התמודדות יותר גדולה, והיא תגיע, לאו דווקא כזאת, כי אני לא חושב, אני מאוד מקווה ש... שלא נצטרך חס וחלילה חס שלום, ואנחנו עדיין, האירוע לא עבר, בואי,
נכון,
אנחנו עדיין
נכון,
בו.
נכון, בסיוע.
עוד לא בסיוע אפילו, לפי דעתי, אבל לא ניכנס לזה, זה לא הנושא. יש עוד אתגרים בחיים, ילדים חווים כל מיני, וכמובן אנחנו כמבוגרים חווים. אז לתרגל,
חשוב...
אותם, לתרגל אותם בהתמודדות של אתגרים.
לא רק לתרגל אותם, להראות להם איך אני מתמודדת כאימא עם אותו אתגר.
כן.
עם משהו שעכשיו מאוד מאוד קשה לי לעשות, אוקיי? להראות להם שגם אני בסופו של דבר, עם כל החשש, ויש לי פחד, ויש בי מועקה, ויש בי עצב, לא משנה, יש בי כעס, לא חשוב עכשיו. וזה יכול להיות אפילו בדברים הכי קטנים שרבתי עם בן הזוג שלי, עכשיו זה לא חשוב, כן? אבל איך אני מתמודדת עם הדבר הזה, הם מסתכלים על דרך ההתמודדויות שלנו, אוקיי? הם מרגישים שאנחנו יותר חרדים. הם מבינים מה קורה מסביבם. אז הם חייבים לדעת איך אמא ואבא מתמודדים עם קשיים, כדי שהם ידעו להתמודד איתם. וכמובן, לתת להם את האתגרים האלה. לתת להם להתנסות, לא לפחד, לתת להם ליפול לפעמים, לטפס על הסולם, לקפוץ מגובה, אוקיי? לתת להם את זה.
מה הגישה היום? זאת אומרת, אותי מעניין באמת, אמרת לא, אמרת מקודם, לא לספר הכל. וגם פה, אני כאילו מתחבט ביני לבין עצמי, ואני חושב על זה, הקו בין הכנות לבין אני עכשיו מגונן עליך.
זה שאתה לא מספר הכל לא אומר שאתה משקר ואתה לא כן. אוקיי? זה שאתה לא מספר הכל, זה כן אומר שאתה מגונן עליהם. כמובן שזה קשור מאוד לגיל של הילדים. אני לא אספר לילד בן 5 או בן 8 שיש לנו חטופים בעזה. אוקיי? אני גם אסנן ממנו את החדשות, ואני אשתדל שהוא לא ישמע יותר מדי חדשות. אוקיי? מה שהוא חי בסביבה שלו, כל אחד בסביבה שהוא חי בה, לא משנה עכשיו, כי כל אחד כרגע מהילדים חי בסביבה אחרת. מי שחי בצפון לא חי את מה שקורה במרכז. אז קשור מאוד למה שאותם ילדים חיים, ולקשר את זה למציאות עצמה. אם אני ילד ששומע הרבה אזעקות, אז אני אדבר איתו על אזעקות. ואם אני ילד שעכשיו פינו אותי מהבית, אז אני אדבר איתו על למה פינו אותנו מהבית. אבל בצורה מאוד מאוד עניינית, עם קור רוח וגם ביטחון, שבסוף אנחנו נחזור למוטב.
עכשיו אני אאתגר אותך עוד קצת. בסדר? נוף ההורות שלפני 30 שנה היא לא נוף ההורות של היום, ואחד הדברים, את דיברת על זה מקודם, על ממי למדנו וההתפתחות של הפסיכולוגיה ההתנהגותית וכן הלאה, והשבטיות וכן הלאה, אבל אני מוסיף לך את האלמנט שלפי דעתי חרץ את גורלנו, וזה האלמנט הדיגיטלי.
כן. שמה השאלה?
נו, מה, זה לא obvious. איך הנוף הזה השתנה, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה שהילדים חשופים להכל?
כן.
גם בהיבט החדשותי, ואתה לא יכול כל היום רק לחסום להם פה ולחסום להם שם, כן?
נכון. אתה גם לא רוצה לחסום להם. תראה.
אתה לא רוצה שיהיו כל הזמן מחוברים לחדשות כמו...
נכון. גם, החדשות שלהם זה לא החדשות שלנו, כן? הם צורכים את זה לטיקטוק וכל ה...
אני לא מדבר על ילדים בני 5, אולי ששם החשיפה לדיגיטל, שגם פה יש התמודדות הורית, אבל לא בהקשר של האתגרים האלה. אבל תקחי ילד בן 10, שהוא כבר בגיל ההתבגרות היום, נכון? נכון? הקדמנו את גיל ההתבגרות.
כן.
קחי ילד בן 10, 11, 12, 13, שגם פה, בואי, זה עדיין נפש של ילד.
שכבר יש להם טלפונים.
מה?
שכבר יש להם טלפונים.
יש להם פלאפון, וזה נפש של ילד, הוא בשנייה וחצי נכנס רגע לוויינט, או למקו, או לאן שהוא, והוא יודע הכל.
כן.
הוא ברור לו. מה עושים, נטע?
אוקיי.
הושיינו.
תראה, אני חושבת שכל הנושא הזה של עידן המדיה, אנחנו ניגשים אליו יותר בהתנגדות יתרה. אוקיי? אני חושבת שיש המון יתרונות גם בנושא הזה של המדיה ושל החדשנות ושל הדור הזה ש הוא חי חיים אחרים דרך טכנולוגיה, אוקיי? שלנו לא הייתה אותה. אני עוד זוכרת מחשב עם דוס. כי ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות כהורים קודם עבודה עם עצמנו ולהבין שהמדיה פה כדי להישאר. היא תישאר. אנחנו לא יכולים כל הזמן לחסום את הילדים ולהגיד להם די ודי ודי ולא לראות את זה ולא לראות את זה ולא לראות את זה ולחשוב רק שהמדיה משחיתה. אוקיי? גם אנחנו צריכים לעשות איזשהו סוויץ' בראש ולהגיד אוקיי, יש גם המון יתרונות בתוך המדיה. והם לומדים הרבה מזה שיש להם היום מידע ויכולת לקרוא על דברים שפעם היינו צריכים אנציקלופדיה או שמחנו על איש מאוד חכם שיספר לנו מה קורה. ואני חושבת שחלק מזה גם שהם יכולים, מה שאנחנו לא יכולנו לעשות זה לקבל פרופורציות ודעות משלהם.
ילדים? פרופורציות?
אתה מדבר על נוער עכשיו. אוקיי?
בסדר, גם דיברנו על ילד בן 10, בואי.
אז אוקיי.
כמה פרופורציה יש לילד בן 10? 11, 12, בסדר, אוקיי. 15, 16, כבר בסדר.
כן.
אבל אני מדבר איתך על 10, 11, 12, 13, 14 אפילו. כמה פרופורציות יש לילד? 9 כבר חשופים. הילד שלי עושה צ'יק צ'יק צ'יק, מגיע לכל מקום, באמת בן 5.
אז אני חייבת להגיד לך משהו במקום הזה.
אני לא אעשה לך את החיים קלים, את הלכת
לזה. לא, אני חייבת להגיד לך משהו במקום הזה. רגע. כשאנחנו מושפעים יותר מדי ממה המדיה יכולה לעשות, אני חושבת שאנחנו קצת ממעיטים בערכנו כהורים ובהשפעה שלנו על העתיד של הילדים שלנו. אוקיי? כי לא משנה, ואני לא מדברת עכשיו על לחשוף את הילדים לדברים מאוד מאוד נוראים, כן? אבל הדברים שהם כן רואים היום, בטיק טוק, בוויינט, בלא משנה מה, לבין ההשפעה שלנו כהורים בתוך הבית, אני חושבת שההשפעה שלנו כהורים בתוך הבית מנצחת כל דבר. ואנחנו חייבים, חייבים.
את מאוד אופטימית.
להיות...
חייב לומר. ואת נוסחת בתקווה, ואת אומרת שאנחנו עזר. אנחנו רואים אבל, תדעת, תופעות גם אחרות.
תופעות אחרות.
אבל את אומרת שבעצם הכל מגיע מהבית, כן. אז אנחנו לא יודעים את כל הסיפור, את אומרת.
התופעות האלה, גם שאנחנו רואים, הן מאוד מאוד קיצוניות, אוקיי? אנחנו עכשיו, מה שאתה מדבר עכשיו, זה תופעות קיצוניות שאנחנו, בסדר, יש אותן, אני לא מתכחשת אליהן.
הרי כולם יבואו ויגידו לך עכשיו, האדברסרי שלך, לצורכן, המתנגדים שלך, יגידו לך, כן, אבל גם הסביבה משפיעה מאוד, החברים,
ברור שהיא משפיעה מאוד, בסדר, גם המורים השפיעו עליי, גם החברים השפיעו עליי, נכון? ועדיין יצאתי בן אדם נורמטיבי, נראה לי, אוקיי? אני לא בן אדם שהולך וחס וחלילה עושה דברים רעים לאנשים, כן, אני לא רוצה עכשיו לפרט את זה לגמרי. אבל בסוף, כשיש לנו, ואנחנו מאמינים מאוד 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 בערכים שאנחנו נותנים לילדים שלנו, גם אם יהיו חשופים, הקול הפנימי שלהם של, אוקיי, מה אימא הייתה אומרת לי עכשיו, מה אבא היה אומר לי עכשיו, אוקיי, הוא הרבה יותר חזק מסרטון טיק טוק שאני רואה.
את שוב פעם מעלה חיוך על הפנים שלי, הם באמת שואלים את עצמם את זה?
הם אומרים לעצמם את זה. אתה יודע למה?
למה?
כי בסוף בסוף, הבן אדם שהם הכי סומכים עליו, זה אתם. האנשים שהם הכי מעריצים, זה אתם. האנשים שהם נותנים להם את הכי הרבה כוח בעולם, זה אתם.
זה לא מסי ורונלדו? הפוסטרים שלהם תלויים שם על הקיר, זה הבגדים שהם לובשים.
בסדר, נכון, כי אמרנו שבסוף, אוקיי, אבא הוא לא כזה קול, סבבה.
למה?
לא אתה.
תודה.
לא אתה, אבות אחרים. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים הרבה יותר לתת קרדיט להורות שלנו ולאחריות שלנו כאנשים שעושים טוב בעולם ומגדלים אנשים טובים.
אני שם לך כוכבית שם, בסדר? ואני אומר, מה שאת אומרת, בהחלט נכון, רק אני אומר שזה באמת תלוי בנו כאנשים.
נכון.
אם אנחנו אנשים שמתפתחים וצומחים, אז אחלה. אבל אם אנחנו לא מוכנים לעשות את ההתפתחות בעצמנו, אני לא בטוח
שזה... אני חושבת שהיום ההורים מאוד מודעים, הם מאוד מחפשים.
זה נורא כללי להגיד, לא?
למה?
ההורים.
הורים.
הורים.
הורים. ההורים, אוקיי, הבנתי.
כן.
אני חושבת שהורים היום...
כל ההורים.
לא כל ההורים. יש הרבה הורים שהרבה יותר מודעים לחינוך שלהם, הרבה יותר רוצים ומחפשים מקומות להתפתח. אנחנו לא סתם רואים בשנים האחרונות עלייה בקואוצ'ינג, בהדרכות, בזה, אוקיי? זה לא סתם קורה הדברים האלה. זה לא...
ועדיין יש בקרבנו את הרוב. שלא ילכו למאמן.
אז הם יקראו ספרים, אז הם ילמדו. לא, זה, תראה, מאוד קל להגיד,
לא, אני חושב שאחד שילך למאמן זה אחד שכן יפתח ספר. אני חושב שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין אלה שקוראים במיוחד תכנים של התפתחות אישית, וכאלה שיהיו מוכנים ללכת למאמן, או פסיכולוג, או יועץ, או מדריך רות, או משהו כזה. מי שלא מוכן ולא פתוח לדבר הזה גם... אני לא רוצה להכליל, אבל אני חושב שיש התאמה.
כך או כך, אם הוא לא ילמד את זה מאיש מקצוע, הוא ילמד את זה מהילדים שלו.
בדרך הקשה.
אני חושבת שוב שהמסר הכי, הכי, הכי חשוב פה, זה לדעת שיש לנו את כוח ההשפעה, והוא הכוח הכי, הכי גדול. ולא משנה כמה הם יהיו בחוץ וכמה הם יושפעו מהחברים שלהם, שזה בסדר גם להיות מושפע מהחברים. בסוף הם ילכו איתנו עם איזה קול קטן של מה אנחנו אומרים. לי זה קורה עד היום אגב, ואני לא ילדונת. ואנחנו עדיין שומעים את ההורים שלנו, ואנחנו עדיין אנשים טובים שחשוב לנו לגדל פה חברה טובה. של אנשים, של עוד אנשים טובים. לא סתם קראתי לעסק שלי ילדים, הורים, מנהיגים, כי זה גלגל, אוקיי? שבסוף אנחנו הופכים להורים שמנהיגים, שעושים עוד ילדים, שהופכים להורים, שמנהיגים, אוקיי?
אז כולנו ילדים בעצם.
כולנו ילדים, וכולנו יש כוח להנהיג, ולכולנו יש את הכוח להוביל ולהשפיע, ולהקים פה חברה טובה, כל פעם טובה יותר ממה שהיא הייתה קודם. אני עדיין חושבת שאנחנו חברה מדהימה, למרות כל מה שקורה בחוץ עכשיו, אנחנו חברה מדהימה.
כן, יש המון המון עדויות.
אני רואה את זה במיוחד בזמן האחרון, בעיר שלי.
כן.
עשייה של תורמים, של מתנדבים, של אנשים מדהימים.
כן, אנשים היום עסוקים במה לעשות, איפה להיות, איך לתרום.
הם עסוקים בעשייה.
זו החברה הישראלית, אנחנו מושתתים על ערכים. לא, ברור. פשוט אנחנו לא רוצים...
אני יודעת.
לאבד את ה...
ברור, וזאת אגב הדאגה. נכון, זאת הדאגה, נכון. ולכן אני אומרת, הכי בטוח שנסמוך על עצמנו.
לא דיברנו הרבה על הדאגה, בסדר.
הכי בטוח שנסמוך על עצמנו.
על עצמנו, כן. זה חשוב. תני לי שני משפטים באמת רגע עלייך. יש שאלה שאני נוהג לשאול את האורחים שלי, שהיא... מבחינתי היא הבסיס לכל התפתחות אישית. ותתחילי מזה, זאת אומרת, כשאני רוצה שתתני לי כמה מילים על עצמך, אז תתחילי במי אני. זו השאלה שאני זו. יש כללים לשאלה הזאת.
כן.
זה לא מה את עושה, זה לא מה המקצוע שלך, זה לא מה המצב הזוגי שלך, זה לא מי החברים שלך, וזה לא איך קוראים לך כי אנחנו יודעים, אלא פשוט מי אני. זה כזה.
מי אני?
ומשם תקחי את זה לאן שאת רוצה.
צריך להיות בכמה משפטים.
זה חייב להיות אותנטי.
זה חייב להיות אותנטי.
רק כתוב, אותנטי אקשן. זה חייב להיות אותנטי. אני מאוד דוגל באותנטיות. היכולת להביא את עצמי ככה, ולהרגיש משוחרר עם זה, ובסדר, ובלי להתנצל.
אוקיי.
פשוט, זה אני.
אני יהודיה. אני ישראלית. אני אישה. אני מזרחית. אני אוהבת אנשים, אני אוהבת לעזור, אני רואה במה שאני עושה שליחות גדולה, ובכל מקום שיש אנשים שירצו להקשיב למה שיש לי להגיד, אני אהיה שם.
אני מקווה שהבמה הזאת הייתה מקום טוב שבאמת יקשיבו לך. יש לך הרבה דברים מאוד... מעניינים וחשובים להגיד ולחדד. אני חושב שגם אנחנו, יש עוד הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, ונראה לי שאנחנו נעשה פרק נוסף, אם רק תרצי כמובן. אז זה נחמד, אני מאוד מתחבר לעניין הזה של לאהוב אנשים, כי אני גם מאוד מאוד אוהב אנשים. אנחנו עסוקים במקצועות שבאמת, אם לא היינו מאמינים באנשים, וביכולת שלהם להתפתח, ולהשתנות, ולקבל גישות שונות, וכן הלאה, לא נראה לי שהיינו עושים את מה שאנחנו, את מה שאנחנו עושים. מה המסר שלך לעולם בנושא של הדרכת הורים? כן, להורים.
שלום עולמי, לא,
לא, להורים, תני להם, אני לא אוהב לקרוא לזה טיפ, אבל תני להם איזה משהו שהם יכולים ככה ללכת איתו.
המסר הראשון שלי זה באמת, תראו בעצמכם אנשים, לא כקלישה, אלא באמת אנשים מנהיגים שיכולים להשפיע. זה אחד. שתיים, קצת יותר מעשי, תמצאו פוטנציאל אצל הילד. תמצאו משהו אחד שהוא טוב בו, אפילו שהוא לא יודע שהוא טוב בו, אבל תמצאו משהו אחד שהוא טוב בו, ותפתחו את זה.
לחזק את החוזקות, את אומרת.
לגמרי. ספורט, אומנות, משחק. לא משנה.
להבדיל מגישה עבר שמדברת על... בוא בכוח נחזק אותך במתמטיקה, שאתה לא טוב במתמטיקה.
בדיוק זה.
העניין של המתמטיקה זה לדורי דורו.
כן, אני גם לא התחברתי לנושא, אבל...
זה לנצח יישאר כאן.
מה?
חייבים לחזק אותך במתמטיקה, אם אתה חלש במתמטיקה.
אז הנה, אבל...
ולא בגישה העכשווית שאומרת, קחו את החוזקות, לכו איתם, ועל הדרך כבר הילד יאמין בעצמו, והוא ילך גם למתמטיקה. וכמה שיקבל במתמטיקה זה בסדר.
נכון, וגם אם לא יעבוד לו במתמטיקה, הוא ידע במה הוא חזק. כי אתם הייתם שם למצוא את הפוטנציאל אצל הילד.
זה ה... טוב. אני חושב שקודם כל זה מסר מדהים. אני קודם כל אגיד לך תודה.
תודה לך. היה לי כיף.
תודה לך על החידודים. אני עכשיו יודע שגם אם אומרים לי נולדת ההורה, זה לא נכון, כי הורית זה לא דבר אותנטי. אינטואיטיבי.
אינטואיטיבי.
אני תקוע באותנטיות. זה לא אינטואיטיבי. זה מקצוע כפוי טובה. בסדר.
ולומדים אותו.
לומדים אותו. מי שרוצה לומד אותו. אז חברים, לקחנו כמה דברים מנטע, באמת מאוד מאוד חשובים, במיוחד בנושא של מנהיגות. אנחנו בסביבה שאנחנו חייבים להנהיג אותה, כל אחד יכול להיות מנהיג במקום הצנוע שלו. אני למדתי הרבה, אני מקווה שגם אתם. אז הגיע לסיום עוד פרק בפודקאסט אותנטי אקשן. שוב פעם תודה לנטע זרד.
תודה רבה.
מדריכת הורים מדהימה מהממת. אנחנו עוד ניפגש עוד פעם. ובינתיים, תהיו טובים לעצמכם, גם לאחרים. תשמרו עליהם, על עצמכם, ובריאות ובשורות טובות.
אמן.
עם ישראל חי.